איתנו כעת מניו יורק על הקו שגריר ישראל באום גלעד ארדן, שלום לך.
שלום אבי וערב טוב לך. שלום, ולמאזינים.
ערב טוב, ואתה תמיד בעין הסערה, אבל עכשיו אנחנו עם בועחה כמתנה ליום העצמאות, כן? ההחלטה שעומדת להתקבל באום על איזושהי הכרה דקלרטיבית במדינה פלסטינית, ואתה אמרת שאתה מצפה מהאמריקאים להפסיק לתמוך באום, איפה הדברים עומדים לפני ההצבעה?
אנחנו עוד עושים מאמצים יחד עם כל שגרירי ישראל בעולם לשכנע מדינות שההצבעה שתתקיים ביום שישי רק תזיק. היא בעצם תעביר מסר לפלסטינים שלא צריך לנהל מסע ומתן, היא תחזק את רוצחי החמאס ואת איראן. זה עוד אחד מהמעשים ההזויים והבזויים שהאום מבצע, כמו הרבה מחדלים שלו בשנים האחרונות. ומי שבאמת מחפש שאי פעם אולי יהיה פיוס בין פלסטינים למדינת ישראל, הרי שהחלטה חד צדדית שלתת לפלסטינים זכויות ומעמד כמעט מלא של מדינה באום, בדיוק ישיג את התוצאה ההפוכה. להגיד לך שאני אופטימי? לא, כי הרכב הפוליטי היום של מדינות העולם הוא כזה שבאום כמעט שליש מהמדינות הן מדינות מוסלמיות שבאופן אוטומטי יצביעו עם הפלסטינים. יש היום הרבה מדינות שהן לא דמוקרטיות שמזדהות עם רוסיה, עם סין, עם צפון קוריאה אפילו.
אבל אני רוצה גם כדי שהמאזינים יבינו מה המשמעות המעשית, כן, של זה. הרי בשביל להכיר במדינה,
אז אני אסביר.
צריך שתהיה קודם כל הצבעה במועצת הביטחון, ושם יש וטו אמריקאי.
נכון, בדיוק, בדיוק. אז בעצם מה שעושים כאן זה תרגיל, קומבינה, כמו שאנחנו קוראים בישראל, כי במועצת הצ'רטר של האום, שזה בעצם האמנה שהקימה את האום, שכל המדינות חתמו עליה והתחייבו לפעול לפיה, קובעת שכדי שמדינה תתקבל לאום צריכה להיות גם המלצה של מועצת הביטחון. קודם כל הפלסטינים נכשלו בלקבל את ההמלצה הזאת, כי ארצות הברית הטילה וטו על העמדה הזו של מועצת הביטחון, ולכן הם עושים היום מעקף, מנצלים את הרוב הפוליטי הזה בעצרת הכללית ומביאים סוג של החלטה של התחכמות שיש בה הרבה מעמד וזכויות להגיש הצעות החלטה, להצביע בחלק מההצבעות וכו' וכו'. כשהם עוקפים למעשה את הצ'רטר של האום וגם את ההתנגדות של ארצות הברית במועצת הביטחון, דה פקטו זה ישנה את מעמדם באום בלבד, בכל מיני יוזמות והחלטות שהם יוכלו לקדם. זה לא ישנה שום דבר בשטח במדינת ישראל או סביבה, כי זה בסוף תלוי בנו הדברים, אף אחד לא יכול להכריח אותנו לפנות או לעשות שום דבר בניגוד לרצוננו.
אבל עד היום הם לא, עד היום הם לא עשו את זה, כי ישראל היה לה איזשהו איום באוויר כלפי הרשות בעצירת הכספים ודברים אחרים.
בדיוק.
האם ישראל תעשה מעשה בעקבות הצעד הזה החד צדדי של הפלסטינים?
זו שאלה מצוינת, זו שאלה שצריך לשאול את הדרג הפוליטי, את ממשלת ישראל. אני בהחלט סבור שהעובדה שהרשות הפלסטינית מתקדמת חד צדדית באום ובזירה הבינלאומית כן מצריכה דיון על צעדי נגד של ממשלת ישראל נגדה, אבל בסוף זו החלטה של הדרג הפוליטי. מה שכן, יש חקיקה בארצות הברית שקובעת שאם הפלסטינים מתקבלים לאום חד צדדית בלי מסע ומתן, האמריקאים אמורים להפסיק ולהעביר כספים, את הכסף שהם משתתפים בתקציב האום, שהוא כסף ענק, זה 22% מתקציב האום, זה כמעט 19 מיליארד דולר בכל שנה, ואני מקווה לראות שהקונגרס יתניע עכשיו איזשהו תהליך של ענישה כלפי האום ופגיעה קשה בתקציב שלו. שוב, להגיד לך שזה מה שישפיע פה על מדינות.
ובשביל זה מספיקה החלטת קונגרס, או שצריך גם את הסנאט? כי בקונגרס יכול להיות שהרוב הרפובליקני בואכה הבחירות יקבל החלטה כזאת.
אז אני אהיה זהיר בתשובה, כי אני לא רוצה להתערב לאמריקאים בפוליטיקה שלהם. אתה צודק, אבל השאלה שלך היא נכונה מאוד. זה תלוי גם בפרשנות שהממשל ייתן להצבעה הזאת. גם בקונגרס כמובן, זה נכון שיש רוב רפובליקני, אבל דומני שלפי החוק הקיים כיום בארצות הברית, צריך גם שהממשל יאשר שאכן הפלסטינים יתקבלו באופן מלא, ואני מניח שעל זה יהיה בטח מחלוקת, כי שוב, הנוסח הוא נוסח מתחכם. נותנים לפלסטינים סמכויות כמו של מדינה, אבל לא הולכים עם זה לגמרי לגמרי עד הסוף. מה שמדאיג אותי, וצריך להדאיג את כולנו, זה שהפלסטינים ייקחו את ההחלטה הזו וילכו איתה לבתי משפט ברחבי העולם, כדי לטעון שבעצם ברגע שהאום נתן להם מעמד כשל מדינה, הנוכחות של ישראל או של המתיישבים ביהודה ושומרון או של צה"ל היא מפרה את החוק הבינלאומי, ולכן אסור למכור לנו נשק וצריך להחרים אותנו. ודאי שההחלטה הזו יש בה פוטנציאל נזק גם ליוזמות חרם או ניתוקי יחסים בין מדינות לבין ישראל, כדי לנסות ולסכסך בין ישראל למדינות נוספות.
אני רוצה לשאול אותך, כמי שעומד באמת בחזית ההסברה הדיפלומטית, איך הגענו למצב שלמעלה מחצי שנה אחרי הטבח הנורא בתולדות ישראל מאז השואה, הפלסטינים הם אלה שמקבלים את הפרס בדמות של הכרה במדינה פלסטינית? איך הגענו למצב הזה? אלא אם כן התשובה היא הרגילה, היא אנטישמיות. יש כאן גם חלק של מדינת ישראל שהיא טעתה בהתנהלות, אולי מול הממשל, אולי מול ידידותיה בעולם?
אז אני אגיד שלושה דברים. א', אתה צודק, יש גם אנטישמיות בעולם, הייתה ותהיה. דבר שני, יש גם חולשה. מנהיגים רבים במדינות המערב הם חלשים אל מול הפגנות, אל מול תקשורת שמאל שמציגה תמיד, הרי ברוך השם ישראל היא מדינה עדיין, למרות הטבח הנורא, היא מדינה חזקה יותר. אנחנו רואים את מראות ההרס בעזה, וטוב שהרס יהיה שם ולא אצלנו, כי הם הביאו אותו על עצמם. אבל התמונות הללו ברור שמאפשרות לגייס הרבה מאוד מפגינים מוסלמים ופרו-מוסלמים, ומה לעשות שיש 7 מיליון יהודים מחוץ לישראל, אבל יותר ברחבי העולם יש יותר ממיליארד וחצי מוסלמים, וגם בארצות הברית וגם באירופה יש קהילות מוסלמיות גדולות מאוד היום
וגם במדינות המפתח כדי... באוחר הבחירות, שגם מזה אי אפשר להתעלם. וראינו גם את התגובה של ביידן, שהוא התייחס ממש בנשימה אחת להפגנות בקמפוסים ולאיסלאמופוביה. בבקשה, כן.
אבי, אבל אני לא אתחמק גם ממה שאמרת. בהחלט יש פה מסקנות שישראל תצטרך להסיק לעתיד, על איפה, איך משקיעים את המאמצים שלנו ואת התקציבים. צבא זה דבר מאוד חשוב, אבל הלגיטימציה של המלחמה שהצבא עושה היא גם כן היום חלק מהיכולת להילחם, והתקציבים שנצטרך להשקיע ברשתות החברתיות, בקמפיינים הסברתיים למתג את חמאס, חיזבאללה, חוטים וכו', כרוצחים, כדאש, כנאצים, זה לא יכול, זה קשה מאוד לעשות זה תוך כדי מלחמה, אם אתה לא משקיע את המיליארדים, ואני אומר לא פחות ממיליארדים גם לפני המלחמה, כדי שהצעירים והצעירות במערב שהם מנותקים ושואבים את המידע שלהם מטיק טוק ומעוד רשתות חברתיות מוטות, ששם שוב יש רוב מוסלמי ויש כסף מוסלמי, קטרי ועוד, הדברים האלו הם פוגעים בלגיטימציה שלנו, ונצטרך להסיק מסקנות רבות לגבי איך לעשות את ההסברה לעתיד, כי לצערנו האויבים שלנו לא עומדים להיעלם בעקבות המערכה בעזה.
שמע, הייתה לך חצי שנה קשה ואולי בתולדות שגרירי ישראל באום, אבל נראה שאתה הולך לחצי שנה קשה לא פחות, כי ככל שהולכות הבחירות ומתקרבות, יש תחושה שהממשל מתרחק מאיתנו. אנחנו כבר רואים עצירת משלוחי נשק, אנחנו שומעים את הטרמינולוגיה שרואה באנטישמיות ובאיסלאמופוביה, מזכירים את הכל בנשימה אחת. איך אתה מתמודד, והאם גם ממשלת ישראל טועה בהתנהלות שלה מול הממשל האמריקאי עם כל מיני אמירות לעומתיות שאנחנו שומעים לפחות מחלק מהשרים?
אז אני בטוח שאתה והמאזינים מודעים גם למגבלות שלי כדיפלומט, מה אני יכול לומר על שיקולי הממשל, אבל אני כן יכול לומר מה אני שומע כאן מהרבה מאוד יהודים שמאוד מתוסכלים, למרות שהם תומכים בביידן ובמפלגה הדמוקרטית, אבל הם מרגישים שיש השפעה מאוד משמעותית של שיקולי הבחירות, וודאי שההחלטה עכשיו לעצור משלוח נשק, שאני מקווה שזה לא יימשך, היא החלטה מתסכלת ומאכזבת, כי מצד אחד ביידן אמר, והזכיר את זה עוד פעם בטקס יום השואה כאן אתמול, שהמלחמה הזאת נפתחה בגלל הטבח של חמאס ויום שמחת תורה בשביעי באוקטובר, ואסור לשכוח את זה, והוא דיבר על הצורך להשמיד את חמאס, אז איך אפשר גם להגיד שתומכים ביד להשמיד את חמאס, בלי להציג אלטרנטיבה לרפיח, ולעצור את ישראל, או לנסות לבלום אותה ממה שחסר, כדי באמת להכריע את המערכה בעזה. אז יש אכזבה, אני מקווה שזה לא יימשך, זה לא בכל זירה, הנה אני בקשר פה עם המשלחת האמריקאית לאום, והם עומדים גם להמשיך את הווטו במועצת הביטחון, ולהתנגד פה ביום שישי להחלטה על מדינה, על הכרה בפלסטינים כמדינה מלאה באום, כחברה מלאה באום, אבל בהחלט גם לגבי איך אנחנו שומרים על התמיכה הדו-מפלגתית לעתיד, כדי שלא נראה מקרים כאלו, גם זה אחד הלקחים שנצטרך להפיק וליישם לאחר המלחמה.
ודברים שרואים משם בנושא הזה של האנטישמיות, ראינו מה שקורה בקמפוסים, מה באמת קורה בקרב הקהילות היהודיות בארצות הברית? האם באמת, כי זו לפחות התחושה מכאן, לא היה כדבר הזה מאז מלחמת העולם השנייה, או בתקופה שקדמה לה, כשעוד הייתה תנועה היטלראית בתוך ארצות הברית, שקיבלה איזושהי לגיטימציה?
אכן, בפומבי לא היה כדבר הזה מאז תקופת השואה, לראות אלפים אלפים, שהם כבר גם, יש כאן 2,500 עצורים מאז תחילת המהומות בקמפוסים, אבל זה לא מנחם אותנו לעומת מול עשרות אלפי סטודנטים שבעצם מביעים תמיכה ברוצחי החמאס, זה אפילו לא בזכויות הפלסטינים, הם רוצים בעצם לא לראות את ישראל, כי כשאומרים from the river to the sea, או we don't want the two states, אנחנו לא רוצים שתי מדינות, we just want 1948, אנחנו רוצים לראות את המצב שהיה לפני מלחמת העצמאות של 48, זה בעצם קריאות להשמדת ישראל, וזה צריך להדיג את האמריקאים ואת היהודים האמריקאים כמובן, לא פחות מאיתנו, ואני קורא להם היום מעל כל במה להתעורר את הטעות שיהדות ארצות הברית עשתה בזמן השואה, כשהיא לא מנפה את כל כוחה ויצאה לרחובות והפעילה את הלחצים שיש בכוחה, והיום יש לה עוצמה פוליטית וכלכלית אדירה בארצות הברית. אני אומר להם, אסור לכם לתרום יותר לשום אוניברסיטה שמאפשרת את זה, אתם יכולים לדרוש ותדרשו פיתורים של פרופסורים ונשיאי אוניברסיטאות שמאפשרים את האנטישמיות והתמיכה בטרור. פה הרי גם שריפים ותובעים מחוזיים נבחרים בבחירות, אז תגידו לתובע המחוזי שאם הוא לא מעמיד לדין ועוצר סטודנטים שנוקטים אלימות כלפי סטודנטים יהודיים, אתם לא תצביעו יותר לתובע המחוזי הזה. יש לכם פה כוח ואסור שהיהודים יפחדו.
ואתה מרגיש שזה מה שקורה היום אגב, שהיהודים מפחדים להשתמש בכוחם, כי אנחנו זוכרים את כוחה של שדולת איפאק האימתנית. אתה אומר, היום המצב שונה, היהודים פשוט מפחדים לעמוד על שלהם?
אני חושב שאיפאק, איפאק פועלת, אבל איפאק פועלת מול הממשל והקונגרס. ויש פה ארגונים יהודיים רבים, ויש פה אנשים יהודיים, כמו שאתם קוראים, גבירים, כן? אבל בעלי השפעה מאוד מאוד גדולה בכלכלה האמריקאית. תראה, יש כבר התעוררות, יש כמה אנשים
ראינו גם, וסליחה שאני קוטע אותך, ראינו איזשהו סרטון בפארק וושינגטון של יד אוניברסיטת ניו יורק, שאתה רואה שם רבה רפורמית ששרה שירי שבת עם המפגינים הפלסטינים, שאני זוכר שבפארק הזה תמיד עומדים בצד שלוחי חב"ד ומניחים תפילין לעוברים ושבים, ואתה רואה את זה ואתה מבין שחלק מהקהילות היהודיות, לפחות בזרם הרפורמי, לא נמצאות בכלל במדינת ישראל היום.
כן, לצערי הרב, שנאה עצמית זה משהו שעדיין קיים גם חלקים מהעם היהודי, וזה חלק מהבעיות שלנו בקרב ההסברה, כי העולם המוסלמי תמיד מדבר באותה שפה ועל אותו מסר, ואצלנו יש גם מתוך עמנו שהולכים ומפגינים ודורשים לעצור את המלחמה ולכפות על ישראל הפסקת אש, בעצם לאפשר לחמאס לשרוד, וזה באמת מקשה מאוד בקרב על ההסברה, אבל זה הנתון, אנחנו לא נוכל לשנות אותו, אנחנו רק נצטרך לחשוב איך להשתפר ואיך לעשות עבודה יותר טובה, כי כמו שאמרתי, זה לא שמחר בבוקר או גם אם המערכה בעזה תסתיים, זה לא שחיזבאללה ייעלם או החוטים, ובטח לא איראן, שזה בעצם הקרב או המלחמה האמיתית שלנו לטווח הארוך, כי כל מה שקורה פה היום וכל מה שקורה סביבנו זה תחת ההשפעה והניצוח של איראן והמדיניות שלה להשמדת ישראל בטווח הארוך, עם חלק מבנות בריתה כמו קטר שנכנעות לה או חוששות ממנה.
שאלת סיום, אתה בסוף בשיח ער גם מאחורי הקלעים עם השגרירים, השגריר האמירותי ושגרירים אחרים של מדינות ערב, מה אתה שומע מהם? האם אתה עדיין שומע מהם את השאיפה אולי הנסתרת הזאת שישראל תלך עד הסוף ותחסל את החמאס, או שהם היום אומרים, חבר'ה, תסיימו את זה, תסיימו את האירוע, לכו להפסקת אש?
אני לא רוצה לדבר בשם מדינה ערבית כזו או אחרת, כי זה עלול להזיק בסופו של דבר, אבל אני יכול לומר שיש פער משמעותי בין מה שנאמר ברבים או מעל במת האום, לבין מה ששומעים מהרבה מאוד מדינות בחדר הסגור. הרבה מדינות, כל מדינות ערביות, מבינות שחמאס הוא גם אויב שלהם ויכול להוות סיכון עבורן. הן מעדיפות שישראל כמובן תעשה את העבודה השחורה, מה שנקרא, אבל בפומבי הם לא יגידו את זה, כי ברגע שהמיתוג של זה הוא מיתוג כאילו זו מלחמה מול הפלסטינים, ולצערי, אתה יודע, זה מיתוג בהרבה מאוד מקומות, שמשכיחים את חמאס ומשכיחים את איך התחיל כל האירוע הזה, והעובדה שישראל נלחמת בעיקר בחמאס ולא כרגע ברשות הפלסטינית, המדינות הערביות מוסלמיות חוששות מלהגיד את הדברים הללו בפומבי. אבל להמשיך את השאלה שלך, צריך כל הזמן לשים לב, לא מרוקו, לא אמירויות ולא בחרן לא הודיעו על, קולומביה הודיעה על ניתוק יחסים עם ישראל, אבל המדינות הערביות שעשו, התחתמו את הסכמי אברהם, לא הודיעו.
וכשאין להם הודיעות על ניתוק יחסים, יש כאן אמירה בפני עצמה.
כל אחד שיבין את זה, המאזינים חכמים, כל אחד יבין את זה איך שהוא רוצה, וגם סעודיה עוד לא הודיעה
על זה שהיא לא הולכת להסדר.
היא שוללת לחלוטין לעתיד כל...
אמרת המאזינים חכמים, ואני מקווה, אני מאמין שאחרי השיחה הזאת הם החכימו יותר. שגריר ישראל באום גלעד ארדן, תודה רבה לך ובהצלחה במאבקי סוף השבוע על התוכנית הפלסטינית להכרה במדינה. תודה רבה לך.